אנחנו פרק י"ח. ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה, וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. יש ברייתא שאומרת שלוש מצוות נצטוו ישראל כשנכנסו לארץ. להעמיד להם מלך, ולהחריט זרעו של עמלק, ולבנות את בית הבחירה, בית המקדש. ובימי יהושע יש משהו מעין זה, לא ממש, אבל קרוב לזה. מעמידים להם מלך, יש. הם נכנסים כבר עם מלך, כלומר לא צריך להעמיד מלך כשנכנסים לארץ, הם נכנסים עם המלך, זה יהושע. מה עם הכרתת זרעו של עמלק? לא מצאנו, אבל מצאנו שנלחמו בכנעני, שזה גם מצווה דומה. מה עם בית המקדש? אין בית המקדש, הם כבר נכנסים עם מקדש ביד, כך שאין צורך לבנות את בית הבחירה. אבל הם מעמידים את המקדש שנמצא איתם, את המשכן הנייד, מעמידים אותו בהתחלה בגלגל, ולאחר מכן בשילה. בסדר? מה עם שילה? זה סוף פסוק? אולי כן, אולי לא. חז"ל דרשו על הפסוק, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ולנחלה. מנוחה זה שילה, נחלה זה ירושלים. את זה אנחנו יודעים בדיעבד, רטרואקטיבית, אחרי שהמהלך ההיסטורי קבע ששילה לא תהיה המרכז הסופי של האומה, אלא כמין מקדש שבטי, אפשר לומר, של כלל ישראל אמנם, אבל עם אופי שבטי, ורק לאחר מכן עברו לבירת קבע, לעיר, עם חומה, והיא ירושלים, אז אנחנו דורשים את הפסוקים באופן הזה. השאלה היא, מה חשבו אותם הדורות? האם הם חשבו ששילה זה הסוף? יכול להיות שכן. יש פסוק בפרשת ויחי, לא יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה, ולא יקהת עמים. יש הרבה אופנים להבין את הפסוק הזה. ייתכן מאוד ששבטי הצפון הבינו את זה כך. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. זה בימי המדבר, שנחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה, הולך בראש העם, שבט יהודה הולך ראשון. אבל כשבא עם שילה, נגמר. עד כי יבוא שילה, לעיר שילה. יש פירושים אחרים לשילה, אבל זו אחת האפשרויות. ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה. כלומר, יש אמביוולנטיות בפסוק. והנביא, מה?
מה זה אמביוולנטיות?
הבנה דו צדדית, דו ערכית. כן, דו ערכיות. בספר תהילים נאמר כך, ויתוש משכן שילה, אוהל שיכן באדם, וימאס באוהל יוסף, ובשבט אפרים לא בחר, ויבחר בשבט יהודה, בהר ציון אשר אהב. כלומר, אהב. ואנחנו רואים כן שהיה מעבר, כאילו מין החלטה, זה בסוף, זה יכול היה להיות שילה, אבל בסוף זה לא שילה. כן, השאלה מה המשמעות של מקדש בשילה או מקדש בירושלים, מה יש לגיאוגרפיה ולמטאפיזיקה זה לזה. יש כנראה קשר בין הגיאוגרפיה לבין המטאפיזיקה. והוא, שהקדוש ברוך הוא לא סתם משרה את שכינתו במקום. איך אומר המהר"ל בנצח ישראל? ודע כי המקומות הרבה בעולם. זה משפט נפלא שאמר, דע כי המקומות הרבה בעולם. יש הרבה מקומות בעולם. תודה רבה, לא ידענו. מה הוא רוצה לומר שיש הרבה מקומות בעולם? שלכל מקום ומקום אפיון משלו. ואיך שאני חי את היחס שלי אל האלוהות במקום מסוים, זה שונה מאיך שאני חי את היחס הזה במקום אחר. לכן יש השלכה ממשית לבחירה של מקום מסוים. שילה היא פרוצה, פתוחה. אין חומות בשילה. שיש בו בעיה, יש הלכה, שקודשים קלים נאכלים לפנים מן החומה. נכון? בירושלים. אדם רוצה לאכול קודשים קלים, אומרים לו, לא בחוץ, אדוני, בפנים. אז זה בפנים? לפנים מן החומה. אבל אני רוצה לעשות פיקניק עם זה, אל תעשה פיקניק עם זה. זה בתוך החומה שאוכלים. בשילה אין חומה, אז מה הגבול של אכילת קדשים קלים? ההלכה היא מה? אולי תגיד כל כדור הארץ? תחליט. סתם אתה זורק. נכון? לא. בימי שילה נאסרו הבמות. כן, אתה נכנס גם לשאלה אחרת. האם כל ימי היות המשכן בשילה נאסרו הבמות? הסגנון המקראי לא כל כך משמע כך. ייתכן שלפעמים כן, לפעמים לא. אמנם... מה? כן, השאלה מה ההלכה אומרת. כן, ההלכה אומרת שכשהמקדש נמצא בשילה, נאסרות הבמות בכל העולם. ורק בשילה מותר להקריב. אנחנו רואים במציאות שזה לא היה כך, והשאלה היא, למה? אז יש מקום לדיון הלכתי בזה. אבל... לא, 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 לא. מה שאמרתי רטרואקטיבית זה על זה שהנחלה היא ירושלים ולא שילה. עכשיו, אז אני רוצה בכל זאת לענות, איפה אוכלים קודשים קלים בשילה? ההלכה היא בכל הרואה. בכל מקום שממנו רואים את שילה. בסדר? זה יכול להיות שטח ענק. עשרות קילומטרים מסביב. הרי שילה היא בהר. יש הרבה מקומות שמהם אפשר לראות את המשכן. עכשיו, גילו בחפירות ארכיאולוגיות קירות עתיקים, טרסות עתיקות שלא יודעים, שבפשטות לא שימשו לחקלאות. כן? טרסה, זה משמש לחקלאות. אבל מצאו את התוואי של הקירות האלה בצורה משונה בשומרון. התברר אחרי מדידה שזה המקומות המקסימליים שמהם אפשר לראות את שילה. אז כבר הקדמונים דאגו לסמן את הדבר הזה. כלומר, יש לנו עדות היסטורית לקדמוניותה של אותה הלכה שאומרת שבשילה נאכל בכל הרואה. יוצא שיש הבדל גדול מאוד בין שילה לירושלים. שילה זה המקום שממנו הקדושה יוצאת אל השדה. בירושלים זה המקום שהקדושה נמצאת אחרי המאמץ של הכניסה לתוך החומה. כלומר, שילה, הקדושה מתפשטת, בירושלים היא תובענית, היא דורשת מן האדם עילוי. בסדר? זה שני סוגים של קדושה. האם לעלות אל הקודש או להביא את הקודש אלינו? שילה וירושלים. הרב יעקב משה חרלאפ, תלמידו הגדול של הרב קוק, הסביר על יסוד זה את המחלוקת בין החסידות לבין המתנגדות. הסביר ששילה היא השורש של החסידות, וירושלים השורש של המתנגדות. כן? יש לו מהלכים רוחניים מעניינים. מעניין מאוד שהבעל שם טוב, מייסד החסידות, למד תורה אצל מי היה רבו של... מה? אחיה השילוני. כלומר, חסידות בעצמה מכירה את שורשה בשילה. כלומר, הקדושה מתפשטת בחוץ, בכל. לתתר פנוי מיני. זה סגנון שילוני. לכן, רבו של הבעל שם טוב הוא אחיה השילוני. לעומת זה, יש כאילו הקדושה הממסדית, הרשמית, היא של ירושלים, זה כבר סגנון אחר. עכשיו, בשילה יש אם כן הווה אמינא לתת את הראשונות לשבט אפרים. כן, הרי כתוב, ויתוש משכן שילה אוהל שכן באדם, וימאס באוהל יוסף ושבט אפרים לא בחר. אז אם כן, יש מקום לחשוב ששבט אפרים הוא שבט הבכורה. נכון? כי הוא הבכור של יוסף, ויוסף הבכור של רחל, ורחל היא אשתו הראשונה של יעקב. למרות שהוא בפועל התחתן איתה בשנייה. אבל היא האישה הראשונה במחשבה. אז על פי העולם של המחשבה, אפרים קודם ליהודה. במציאות, יהודה קודם לאפרים. מה אתה אומר? מדוע לא מנשה? אתה צודק. אבל אפרים הוא הבכור של יוסף במחשבה של יעקב אבינו. שוב, אנחנו חוזרים למחשבות של יעקב. הוא רצה את רחל תחילה, הוא רצה את אפרים תחילה. בסדר? מה?
הלכתי זה לא תופס.
מה?
הלכתי זה לא תופס.
מה הלכתית לא תופס?
מה, הוא יכול לקחת אחד להגיד אותה בכור? המחשבה?
לא. הלכתית ודאי שזה לא תופס, אז מה? אבל זאת... יש הבדל בין הלכתי לבין האמת. כלומר, האמת היא לפעמים גבוהה מדי מכדי להיפסק להלכה. כן? זה כמו שלמשל, אתה רואה בגמרא, יש הרבה פעמים הווה אמינה. הגמרא דוחה את ההווה אמינה ומגיע למסקנה. מה האמת? ההווה אמינה. רק שהיא לא ניתנת לפסיקה. לכן אתה רואה דבר תמוע מאוד שהרבה...
אתה יכול לחזור על הרעיון הזה עוד פעם?
כן, אני אגיד את הרעיון הזה עוד פעם. כי אתה ביקשת. יש... בגמרא הרבה פעמים הווה אמינה, היא נדחית ואחר כך באה המסקנה. ומה האמת? האמת כמו הווה אמינה. הראיה שזה מה שהגמרא חשבה תחילה. אבל זה לא ניתן להיפסק. יש קושיה מציאותית שמונעת את הווה אמינה הזאת לצאת אל הפועל. לכן הלכה כמסקנה, אבל האמת כהווה אמינה. וזה מסביר דבר שלא יצריכו כל כך להסביר חלק מהמפרשים. מדוע רואים באופן עקבי בגמרא שרשי, כשהוא מפרש משנה, מפרש אותה לפי ההווה אמינה של הגמרא ולא לפי המסקנה.
זה
צריך
אפשרות ללמוד.
מה?
אחרת לא תבין את הגמרא?
לא, כי רשי מבין שההווה אמינה זה הפשט של המשנה, ורשי לא בא אלא לפרש פשוטה של משנה. בסדר? אבל ההווה אמינה הראשונה היא היותר נכונה. הראשונה שבראשונות.
פשט מופשט.
מה?
פשט מופשט, לא פשוט.
פשט מופשט, יפה. עכשיו, יש בגמרא ביטוי לדברים כאלה. מצאנו למשל על רבי מאיר. כן? כשיש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, הרי 60% מהמחלוקות בתלמוד זה מחלוקות בין רבי מאיר, במשנה, כן? זה מחלוקות בין רבי מאיר לרבי יהודה. מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כמי? כרבי יהודה. נכון? אומר התלמוד, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו כרבי מאיר. ומדוע לא פסקו הלכה כמותו? לפי שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. דבר עמוק מאוד. זה אומר שרבי מאיר אומר דבר שהוא כל כך אמיתי שאי אפשר לפסוק אותו. זה כל כך בעומק של הדברים. זה מישור של מציאות שלא ניתן לביטוי. אז לכן אומר גם רחל, במחשבה של יעקב, זה העיקר. אפרים, זה העיקר. במציאות, לאה, שבט יהודה. מובן? אז זה מה שכתוב כאן, ניסו לבנות את קדושת שילה. עכשיו, יש השלכה לדבר הזה. מה האופי של עם ישראל לפי שיטת שילה ולפי שיטת יהודה? האופי של עם ישראל הוא לא אותו אופי. מסביר הרב קוק בספר אורות שיש שני אופנים להתבונן בקדושת האומה הישראלית. האופן האחד זה לומר ככה. עם ישראל זה עם. בדיוק כמו שהנורווגים, זה עם. יש עם נורווגי? יש עם יהודי? יש. יש עם, יש פה עם. זה יש לו נציגות באום, וזה יש לו נציגות באום. משפחת האומות. וכמו שיש לנורווגים זכויות היסטוריות על נורווגיה, כך יש לעם היהודי זכויות היסטוריות לאומיות על ארץ ישראל. עד כאן המדרגה הראשונה. חוץ מזה, עם ישראל, מלבד זה שהוא עם כמו כל העמים, הוא גם עם קדוש. יש לו קומה נוספת. יש לו צ'ופצ'יק, כיפה, על גבי זהותו הלאומית. השיטה הזאת היא, לפי איך שאנחנו יכולים לנתח את המקורות, היא שיטתו של יוסף. ולכן נאמר, ויתוש משכן שילה, אוהל שיקן, מה היה המשך? באדם. אומרים חז"ל, אדם זה יוסף. כך אומרים, יש מדרשים כאלה, אומרים, אדם זה יוסף. עכשיו, לעומת זה, יש אפשרות אחרת, אומר הרב קוק, זה לומר שבעצם אין לאומיות יהודית. גם הממד הלאומי היסטורי גיאוגרפי לאומי, גם הוא נובע מן הקודש ולא מן הטבע. כלומר, עם ישראל לא קיים כעם, כמו שהנורווגים כן קיימים כעם. זאת השיטה של שבט יהודה. בסדר? אז שני הממדים באים לידי ביטוי במהלך ההיסטורי. המחשבה הלכתחילאית היא כמו יוסף, והמחשבה המציאותית כמו יהודה. בסדר? בבקשה.
בוודאי, יהודה וישראל
זה שתי תפיסות שונות. ולכן, משכן שילה מאוחד בטבע. אוכלים קודשים קלים בכל הרועה. ברור? מעניין, כששבטי הצפון ניתקים מרחבעם מלך יהודה, אחרי מות שלמה, הם אומרים, אין לנו חלק בישי, מה לנו חלק בדוד? נחלה בבן ישי, איש לאוהליו ישראל. איזה אוהלים ואיזה נעליים? הם ישבו בבתים, לא? האוהלים זה מתקופת המדבר. מה זה איש לאוהליו ישראל? זה ההתרפקות על הנוסטלגיה השבטית הקדומה. כלומר, התקופה שבה עדיין אין מדינה ריכוזית. אתה יודע?
כאשר יהודה זה המדינה הריכוזית.
בוודאי. אתה צודק. גם המקדש של ירושלים וגם המשכן בשילו, שניהם בנחלת בנימין. רק ששילו היא בגבול בנימין אפרים, זה בעצם מובלעת בנימינית בתוך אפרים, ואילו המקדש בירושלים הוא מובלעת בנימינית בתוך שבט יהודה. כן, כלומר, זה מקדשי גבול. זה בכלל דבר שהיה ידוע במקדם גם אצל הכנענים. מסורות של מקדשי גבול. מסמנים גבול על ידי מקדש. אז הגבול בין בנימין לאפרים, או בין בנימין ליהודה. דבר מעניין. כשאחיה השילוני מדבר עם שלמה, ואומר לו, כיוון שאתה עשית פשלות, הקדוש ברוך הוא קורע את ממלכתך. איך הוא קורע את ממלכתו? הוא לוקח את המעיל, קורע אותו ל-12 קראים, למה 12? 12 שבטי ישראל, והוא אומר, אתה תקבל את שבט יהודה, נותן לו קרע, ו10 קראים זה לא שלך, זה יהיה של ירובעם. ככה הוא אומר לו. עשיתי חשבון, 10 ועוד 1, יוצא 11, ההפרש בין 12 ל-11, עשיתי עוד פעם חשבון, יוצא 1. יש קרע אחד חסר שם. מה זה הקרע החסר? שבט בנימין. שבט בנימין, הוא צריך להחליט לאן הוא הולך. הוא השבט הגבולי. ועליו יוסף ויהודה רבים בפרשת ויגש. כן? כל אחד רוצה את בנימין אצלו. רק רגע, יש פה שאלה. אני יכול. שתי שאלות. שלום כבוד רבנו, מה שמה ששילה גדולה? מירושלים, כי קדושתה מתפשטת יותר, שבסופו של יום הקודש מתפשט על העולם. רבי ישראל נג'רה כתב שיר הנקרא יודוך רעיוני. אל עולם שכולו שבת תזכני, ונרחה בהילו סמאור בעדני, ואל משכן שילו תשוב תעלני, מהרה ענני אלוהי ישעי. כן? כלומר, יש איזה מין ציפייה להתאחדות שתי הקדושות, שאותה קדושה שרצתה כבר להתפשט בעולם בימי שילה, תופיע מתוך ירושלים. ואז האור יהיה גדול והשמחה הגדולה. הקושיות על האהבה אמינה הן לא תמיד מעשיות. יש קושיות מלימודים אחרים, אז לא הבנתי כל כך. אז הקושיה מלימוד אחר היא גם כן קושיה שבאה בעקבות מקור אחר. אבל אם יש אהבה אמינה, זה אומר שאיך שהבנו, הרי שאיך שהבנו את הטקסט, זה האופן הנכון להבין אותו באופן ראשוני. הרי זה ברור שכשטקסט נכתב, הוא לא נכתב מתוך ההנחה שאתה כבר יודע את הטקסט השני שממנו אתה מקשה. אז פשוטו כמו אהבה אמינה, פשוט מאוד. כן, בבקשה אדוני.
לעניין מקדשי גבול, כשיעקב ולבן נפגשים,
נכון.
שם בעצם מה שעשו זה מקדש גבול?
יכול להיות, יכול להיות שיגר סהדותה זה סוג של מקדש גבול, הרי שם זבחו זבח בהר, מן הסתם יקריבו, כן? יקריבו קורבנות. יש להניע. יש לך גם שבט העגלים שעשה ירובעם, אחד בבית אל. העגלים שעשה ירובעם, אחד בבית אל ואחד בדן, גם הם מקדשי גבול, כן? מה רצית?
אז מה העניין של מקדש גבול? זה המקום שבו יש הסכמה בעצם?
כלומר, מקדשים את הגבול. מקדשי גבול זה בא לומר, הגבול זה רציני, עובדה, זה קדוש. אל תיגע, כאילו. בבקשה. זה כמו מקל פזם.
כמו?
מקל פזם.
בתקופה של זרוק בלילה.
כן. בבקשה.
אם אבא אמין היה אמת, אז
אתה בזה משיבים? אל תגיד מילים כאלה, זה לא יפה. למה לדבר כך? תגיד כך, אם ההלכה היא אמת, אז מה ההלכה היא? אל תגיד שקרית, לא, זה לא נשמע. ההלכה היא המציאות. יש האמת ויש המציאות. תראה, יש הרבה פעמים אנשים אומרים ככה. באמת זה כך, במציאות זה כך. אל תגיד כאלה מילים, זה לא יפה. המציאות איננה הביטוי המוחלט של האמת. זה משהו כזה. יש ספר קטן של קאנט שלא כל כך מכירים, שנקרא בדבר האמרה המפורסמת. זה כותרת ארוכה. בדבר האמרה המפורסמת, ייתכן שזה כך באופן תיאורטי, אך במציאות זה לא שווה דבר. זה ספר שלם שכתב קאנט. זה הכותרת שלו. טוב. לא, אבל זה לא אומר ככה. זה אומר שבמציאות עליונה היה אפשר לפסוק כמו הווה אמינא. כמו שלעתיד לבוא אמרו, אמרו האומרים שההלכה כבית שמי. כן? שמי מדבר באופן שמי מי. כן? אבל זה לא שזה לא נכון. כן, שמי, בשון שמיים. כן, מה אתה אומר? טוב. משכן שילו. שילו הוא לא המשיח? זה נכון, יש לו גם כן את השם הזה. זה מעניין. אבל זה שיש אותו שם לשני דברים, זה לא אומר שזה אותו הדבר. יש הרבה פעמים בעברית מילים שמשמשות לשני דברים שונים. כן? אין לי כעת דוגמה בראש, אבל מה?
קוס למשל.
וואו, יש לך, אתה ממש מקורי. טוב, הלאה. כן.
משכן שילו בחלקה של מי היה?
משכן שילו בחלקה של מי היה? חז"ל אומרים דבר שהוא קצת תמוה, הם אומרים שזה היה בנחלת בנימין. למרות שאם אתה מסתכל על המפה, זה בשבט אפרים. אבל אומרים חז"ל שהייתה רצועה יוצאת מבנימין, כלומר כמין התעקמות של הגבול לכיוון שילו.
תראה שבפרשת
כן, שהיה בנחל, שבחה על צו הרב.
שבחה עליו ש
על צו הרב, כן, נכון.
אז כאילו מה, זה אחרת?
לא, כי זה גם פה וגם שם. זה כמו שלמשל שהמקדש היה גם של יהודה, גם של בנימין, ושהגבול היה עובר ביסוד של המזבח. נכון? כזה כתוב שם, בנימין זאב יטרף, שבנימין רוצה לטרוף את החלק של יהודה. כן, יש אולי גם היו מריבות בין השבטים על זה. לא כל דבר מתועד לפנינו. עכשיו, מתוך כל ההקדמה הגדולה הזאת, אני מציע שלום כבוד רבנו, משמע מדברי רבי ישראל נג'רה, שהאיחוד בין הקדושות זה ההתפשטות של האוניברסליות של יהודה, ולא הקוסמופוליטיות של יוסף, אך מה קוסמופוליטי בשילו, שבת שלום כבוד רבנו. מה שקוסמופוליטי בשילו, זה שהקדושה מתאחדת עם הטבע. והטבע זאת מדרגתן של האומות. הרעיון של קדושה שבטבע הוא בכלל רעיון שמופיע בעולם דרך הגויים. מובן? טוב. עכשיו, אחרי כל ההקדמות הנפלאות האלה, אנחנו יכולים לגשת אל הפסוק. ויקהלו כל עדת בני ישראל שילו, וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. היא נכבשה לפניהם, הכוונה לא שהם כבשו אותה, אלא שהייתה שליטה כללית. אפשר לומר, אני שולט בשטח. האם אתה באמת שולט בשטח? אנחנו רואים בהמשך שזה לא לגמרי מדויק. אבל פחות או יותר שלטו. גם כמו שפחות או יותר הייתה השכינה בשילו. אנחנו רואים, למשל, בהמשך הספר, שפתאום המקדש נמצא לא בשילו, אלא בשכם, כל מיני תנודות כאלה. ייתכן שהאחיזה של המקדש בשילו ומרכזיותו של המקדש לא הייתה דבר כל כך ברור. יש בכל זאת במגילת רות דבר משונה. אנחנו רואים שנעמי, על מנת אלימלך, וקלתה רות, מגיעות לבית לחם בזמן קציר שעורים, נכון? מתי זה קציר שעורים? זה בכל המועד פסח, נכון? בכל המועד פסח זה קציר שעורים. ותהום כל העיר עליהם. כן? פתאום מגיעים לבית לחם, כל העיר מתאספת לראות אותם. ותאמרנה כל הנשים, הזאת נעמי? ותאמר להן, אל תקראנה לי נעמי, קראנה לי מרה, כי אמר לי שדי מאוד. עם מי מדברת?
עם
נשים, נכון? איפה כל הגברים? ותאום כל העיר, ופתאום יש רק נשים. איפה הגברים? הלכו לשילו. זאת אומרת, זה אומנם לא כתוב במפורש, אבל זה נמצא באווירה, שבזמן קציר שעורים, הגברים לא בבית. ולכן זה גם מסביר מדוע בועז לא נמצא. בועז הוא קרוב משפחה של אלימלך. פתאום, אחרי כמה ימים, הוא מגיע לשדה, פוגש את נעמי, שמעתי מה שעשית לך. מה זה שמעת? אתה לא יכולת לבוא, כמו כולם. ותאום כל העיר. סימן שהוא לא היה שם.
תגיד את
צנעות,
לא
יצאו הגברים. אבל כתוב, ואתה יום כל העיר. חוץ לזה, מי יוצא בדרך כלל, גברים או נשים?
אסור, בגלל שהגיעו נשים.
אבל הגיעו נשים, שלחו את הנשים. אבל אז זה קורא לו כל העיר. אלא מה? זה מי שהיה בעיר באמת. הם היו בשדה וקצרו. כן, הם היו עסוקים. יכול להיות. אני אומר שייתכן גם להבין את זה כך. ראיתי את זה במאמר, שכחתי של מי. חבל, הייתי צריך לצטט בשם אומר. ראיתי את זה מאמר של קובץ מאמרים על מגילת רות, מישהו כתב. נשים לא חייבות בעלייה. יראה, כל, זכורך. ילדים, יכול להיות. איזה ילד הולך? זה שיכול ללכת. כן, מותר לקחת את הנשים. אין איסור. אבל זה בגלל שהייתה צדיקה במיוחד. הייתה, היא רצתה לקיים מצוות שהיא לא חייבת בהן.
אבל לילדים, יכלו לעלות.
מה?
גם לא יהיו לילדים.
לא, פנינה גם עלתה. גם פנינה עלתה. גם פנינה הייתה צדקת כנראה. טוב. אולי גם צריך לחזק את הקשר עם שילה. כי באותם הימים אנחנו רואים שלא כולם באים. הרי שם יש רק שני כהנים. מדהים, נכון? זה המרכז של כל עם ישראל. ושם, שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים לשם. איפה כולם? כן, לא עלו, לא שמו על שילה. כן, מה אתה אומר?
בסוף שכתוב, ויום מניחה השם בשילו מימים השם מצפונה לבית אל, מזרחה השם יש למסילה, עולה בית אל שלמה מנגב לגבונה.
נכון.
זאת אומרת, יש כאן הוראות איך תגיע.
נכון.
ואומרים את זה לבני בנימין.
נכון.
זאת אומרת שבני בנימין...
כנראה, כן, היו תקופות, זה בדיוק שציינו עכשיו, היו תקופות של עזיבת שילו. כלומר, זה לא יחזיק כל כך. אמנם ידעו שיש משכן השם בשילו, אבל כיוון שאנשים התרגלו גם להקריב בבמות. וגם הייתה חלוקה שבטית מאוד חזקה. אז לא כולם ראו בשילו את מרכז החיים. זה כמו שלמשל, יש לפעמים מוסד. למשל, בואו ניקח דוגמה. הרבנות הראשית בימינו. היא הרבנות הראשית לישראל על פי חוק. אבל יש כל כך הרבה ציבורים שלא אכפת להם, שהמוסד קצת שוקע. נכון? יש דבר כזה. בבקשה.
האם אנחנו יודעים איפה שילה בדיוק, איפה ששכן המשכן? ואם כן יודעים, אם זה מקום קדוש?
שתי שאלות אתה שואל. האם אנחנו יודעים בדיוק איפה שילה והמשכן? ובמידה ואנחנו יודעים, האם המקום הוא קדוש? עד כאן שאלתך. טוב, לגבי המקום, כנראה שיודעים איפה זה. חפרו בשילה. בכל זאת. אני אפילו ראיתי את המקום. והמקום מדהים לראות שהוא בערך במידות של חצר המשכן. וגם רואים את המקום ש... כלומר, לא יודע, אני ראיתי, לפחות במה שאני זיהיתי, רואים את שרידי המשכן. יש שאלה האם המקום הזה הוא קדוש בגלל ש... ודאי שהמקום לא קדוש. אבל יכול להיות שהאבנים, או אם יש מעשו שרידים של הדבר, זה שייך להקדש, יכול להיות. או שפדו את ההקדש. אני יודע שהדבר הזה נידון בספרות ההלכתית, העוסקת בזה, הלכתית ארכיאולוגית שדנה בזה. דנו בזה. מה המסקנה? אינני יודע. אני יודע שרבי אשטורי הפרחי, בספר כפתור ופרח, תלמידו של הראש, גם כן דן בזה. האם יש קדושה במות אפילו שמצאו. יש לפרופסור יהודה אליצור, ספר שנקרא המקרא והארכיאולוגיה או משהו כזה, לא. לא זוכר בדיוק, זה ספר על מחקרים בארכיאולוגיה מקראית. ושם הוא דן ברגמים שמצאו באזור ירושלים, באזור קריית יובל. מצאו בחפירות ארכיאולוגיות רגמים. מה זה רגמים? ערימות של אבנים. בהתחלה לא ידעו מה זה הערימות האלה. זה סוף ימי בית ראשון. חפרו, מצאו שמתחת לאבנים האלה היה מזבח. אז מה זה לשים אבנים על גבי מזבח? זה הוצאתו של המזבח מכלל שימוש. זה בעצם שריד...
גניזתו.
כן, מה?
גניזתו.
גניזתו של המזבח. מי עשה דבר כזה? אנחנו יודעים מי עשה את זה. חזקיהו מלך יהודה. נכון? חזקיהו מלך יהודה החליט לבטל את כל הבמות, אבל לכאורה, למה שהוא לא יערוס אותן? למה הוא צריך לשים עליהם אבנים? שיערוס וזהו. אלא כנראה שהוא סבר שבאמת יש קדושה במקומות האלה, כיוון שהוקדשו לשמיים. רק שאסור להקריב בהם, לכן שם עליהם אבנים.
אתה אומר, קריית יובל, מצאו שם, עכשיו תעלה את המחירים של הדירות שם, אבל...
לך יש אינטרס, אני חושב. אם אני לא טועה, אם אני לא טועה, יש לך אינטרס אישי בנושא הזה, נכון? כן, הלאה. האם הייתה אופציה שהקדושה לא תעבור לירושלים, או שזה היה מתוכנן כמו חטא העגל? טוב, זו שאלה מאוד מעניינת. האם עובדות שקרו בדיעבד הן לכתחילה או לא? זו השאלה שהוא שואל. כן, למשל, חטא העגל לכאורה בדיעבד. זה לא בסדר. לפי זה, לוחות שניים בדיעבד. היה עדיף שיהיה רק לוחות ראשונים. אבל כבר הבאנו מספר ראיות בשיעורים אחרים לכך שהכל היה משחק מחור. היה צפוי מראש שיהיה חטא העגל ושיהיה לוחות שניים וכו'. כך שאפשר לומר שאת העיקרון שכתב רבי שלמה אלקבץ, סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת שדברים שהם בדיעבד, זה רק הופעתן שהיא בדיעבד, צורת הופעתן. אבל הם במחשבה הראשית מלכתחילה, אולי. טוב, בואו נמשיך. פסוק ב' ויוותרו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם שבעה שבטים. נכון? כמה שבטים יש סך הכל? 12. בואו נבדוק. ראובן, גד, מנשה, אפרים, יהודה, אלה כבר קיבלו את נחלתם. נכון? 5 כבר קיבלו נחלתם. אז כמה נשאר? 7. פשוט מאוד. זה מכאן הביטוי נחלת שבעה. כן? לא, באמת, השכונה נקראת נחלת שבעה, על שם שבעת מייסדיה, הם לקחו את הביטוי הזה מזה. מה עם דן? גם הוא בתווך. הלאה. ויאמר יהושע אל בני ישראל, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ אשר נתן לכם השם אלוהי אבותיכם? הבו לכם 3 אנשים לשבת ואש לכם. אגב, איפה ישבו כל בני ישראל? זה נכון שנקהלו כל בני ישראל שילה. וכי הם ישבו שם כל הזמן? לא, הם היו בגלגל. הגלגל נשאר הבירה המנהלית של הממלכה של יהושע. אבל לצורך הטקס עלו לירושלים. מה אתה אומר?
לא, אמרתי חפק. איזה התנהלות זאת של יהושע, והם יהושע אלה בנית, אין אתם מתרפים. אז תזיז אותם, מה הסיפור שלך?
זה בדיוק מה שהוא עושה.
לא, אבל צריך... לא, זה... כאילו, הוא לא לוקח אחריות על עצמו.
מה זה? הוא לא יש הוא לוקח אחריות. זה צורת הפעלה.
עד אנה אתם מתרפים. עד אנה אנו, בסדר, אז כולנו יחד. אבל עד אנה אתם, זה כבר אתם,
אני לא... זה עניין של יודע צדיק נפש בהמתו. אם הוא יתחיל להגיד להם, חבר'ה הולכים, יגידו, לא רוצים. ויגידו, תלכו אתם לקחת מה ששלכם. אז הם ילכו. זה פדגוגיה פה, וזה בעברית. ואומר יהושע בן ישראל, עד אנה אתם מתרפים. לבוא לרשת הארץ שנתן לכם, השם אלוהי אבותיכם, הבו לכם 3 אנשים לשבת ואש לכם. ויקומו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבואו אליי. מה זה לכתוב את הארץ? סרטט מפות. זה מספיק מפות? צריך לי, לא מספיק מפות. כי זה לא עניין רק לדעת מה האורך של השטח.
לא, מי לוקח מה?
אתה צריך לבחון את היכולות של המחיה. כן? כלומר, האפשרות של פרנסה שיכולה לעלות מן הארץ. עכשיו, אם זה מקום תרשים, לעומת מקום שדות. אם יש מים, או שזה צחיח. כן? על פי זה יקבעו גם את גודלן של הנחלות.
אבל כבר סיכמנו שכל זה מתחיל במה שאנחנו בגורל. זאת אומרת, אין להם את האופציה להחליט מי נוחל מה.
הם יכול, לא, הם באים בהצעה אל הגורל, והגורל בדיוק יוצא כמו רוח הקודש שלהם. כן?
לא
הבנתי. הם באים עם הצעות מעשיות כן. אל הוועדה, כן. והגורל מחליט כמו שהם החליטו.
אבל הגורל כבר היה.
הגורל לא היה. שלום הרב, איך מסבירים את הרעיונות הגדולים שהרב מייחס למשכן שילה, לעומת המצב האמיתי של המשכן, הנובע מייחסו של עם ישראל למשכן הקיים באותו זמן? תודה. תראה, המציאות האמיתית של המשכן בכלל לא מעלה ולא מורידה. כי דברים שהם קדושים בעצמיותם אינם תלויים במעשים.
סליחה,
כן.
גם הוא זוכר וגם אני זוכר שכבר דיברנו על הגורל,
הגורל
היה.
איפה ראית את הגורל?
אני לא יודע, אני שואל.
גם אם כתוב שהיה הגורל, עכשיו מספרים לך מתי עשו אותו. אבו לכם ויש לכם ויקום ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבואו אליי. עכשיו, זה אומר דבר מעניין, שגם הם ידעו לכתוב. נכון? כלומר שהכתב...
לפחות שלושה אנשים
לשבת. יודעים לכתוב. האמת היא שכבר התורה אמרה, כן? שאדם שרוצה לגרש את אשתו וכתב לה ספר קריטות. מדובר על כל אדם שאמור לדעת לכתוב. גם התורה נכתבה, כן? אבל זה גם, אבל זה שאדם אחד יודע לכתוב, משה יודע לכתוב, זה עוד לא אומר שכל העם יודע לכתוב. פה אתה רואה את המציאות הפשוטה, העם יודע לכתוב. לעומת זה אנחנו רואים בקניין מערת המכפלה, שיש שם קניין כסף, יש קניין חזקה, יש מסירת הכסף, החזקת השדה, אין שטר. מה שמראה, בצורה לכאורה משתמעת, מובלעת, שבחברון, בימי אברהם, הכתב לא היה מצוי. פתחות היסטורית. עכשיו, יש טענה של המחקרים שהכתב עוד לא היה קיים בימי יהושע. עוד לא המציאו את הכתב, לפחות האלפבטי. הכתב, כתב היתדות, כתב החרטומים היה קיים, אבל כתב, הכתב האלפבטי לא היה קיים, הומצא מאוחר יותר. דברים אלה אין להם שחר. איך הם יודעים שהכתב עוד לא היה קיים? כי לא מצאו. לא מצאו. למה שתמצא? זאת אומרת, אם אתה מדבר על פירמידות באקלים יבש, או כתב יתדות שנעשה על גבי, על גבי חמר שמוכנס לתנור, ולכן זה כבר לא מתקלקל. מובן. אבל אם אתה מדבר על כתיבה, או על נייר, או על קלף, או על חרסים, בתנאים של, של הרטיבות של הרי אפרים, אז ברור שלא תמצא. פשוט. נדיר. למשל כתוב על, שכתבו על האבנים את דברי התורה וסדו אותם בסיד. אגב, ליד המזבח בהר עיבל, מצאו בור ענק מתקופת יהושע מלא בסיד. מעניין. אז זה ממש השתמשו בסיד הזה בקשר למזבח. אבל את הכתב עצמו לא תמצא. כן. האמת היא שנמצא לפני שנתיים שלוש המסמך כתוב בעברית הקדום ביותר שמצאו אי פעם בחרבת קיאפה. כן, היא שעריים שבעמק האלה מתקופת דוד המלך. וזה היה תגלית, אמרו, וואה, לא ידענו שהכתב היה קיים אז. נכון, כי לא מצאת, עכשיו אתה מוצא פתאום יהיה. זה שכמו שטוענים שבספר בראשית יש אנכרוניזם. מה אנכרוניסטי בספר בראשית? שאנחנו רואים שבימי האבות השתמשו בגמלים. מתי זה ימי האבות? המאה ה-18 לפני הספירה הנוצרית, נכון? והגמל בוית רק במאה ה-12 לפני הספירה. מסקנה, ספר בראשית עושה על משהו אנכרוניסטי. מכניס גמלים מבויתים, כבתקופה שעוד לא היו גמלים מבויתים. עד כאן הטענה. מה? גמלים?
אנכרוניסטי.
אנכרוניסטי, דבר שלא לפי הזמן. זה כמו שאני אגיד לך שמשה רבנו נסע באופניים. כן? לא היו אופניים בימי משה. כן? אז גם כן, אז הגמלים, הייחוד של גמלים מבויתים לימי האבות, זה משהו אנכרוניסטי. ככה טענת המחקרים באקדמיה. אבל האמת היא שלפני, ולמה יודעים אגב, איך יודעים שהגמל בוית רק מהמאה ה-12? בגלל שהוא הוזכר כחיה מבויתת בכתבי יתדות ובכתבי חרטומים רק מהמאה ה-12 ואילך. עכשיו יש בעיה, לפני כמה שנים, לפני איזה 20 שנה, נמצאה כתובת מהמאה ה-18 לפני הספירה באללח שבאנטוליה. היא אסיה הקטנה, טורקיה. ושם מצאו, שם האדם אומר שצריך לתת מנת מספו לגמל. ואז הגיעו למסקנה, אם כן, הגמל כבר היה מבויד במאה ה-18, לפני הספירה. ואם לא היו מוצאים את הכתובת הזאת, אז הוא לא היה מבויד. זאת אומרת, יש לנו כלל הלכתי מפורסם, לא ראינו, אינה ראיה. תדע. חשוב לדעת את זה, כי הרבה נאמרים שטויות בגלל דברים כאלה. כן. אנשים אפילו איבדו את אמונתם בגלל זה. טוב, אני אפילו רוצה להעלות השערה, שמי שביית את הגמל, היה אברהם אבינו. אולי? למה לא? סביר, לא? הרי זה הראשון שמוזכר, שיש לו גמלים. אז זהו, מגמלי אדוניו כתוב, נכון? ועשרה גמלים מגמלי אדוניו בידו. סימן שאברהם הוא זה שביית. מה שהיה להוכיח. אגב, יש רק בעיה אחת. אתם יודעים שאין שום כתובת מצרית שמדברת על גמלים? בכלל.
זה גם תורה מצרית.
לא, יש רק בעיה אחת. שנמצאו עצמות גמלים בחפירות ארכיאולוגיות במצרים. אז איך זה שבהמה שמסתובבת להם בין הרגליים, או מעל הרגליים, לא מוזכרת בכתביהם? אז כנראה שהיא כן מוזכרת, רק לא ידעו שהיא מוזכרת. כנראה שהמילה שתמיד מתרגמים אותה בכתבי החרטומים, כתבי החרטומים כחמור, היא בעצם הגמל. טוב, בואו נמשיך. והתחלקו אותה לשבעה חלקים. יהודה יעמוד על גבולו מנגב, ובית יוסף יעמדו על גבולם מצפון. כן? בית יוסף זה הכוונה מנשה ואפרים. מה זה גבול? בתנך, מה פירוש המילה גבול? לא יודעים? גבול זה שטח. כן? לא כמו בעברית של ימינו שגבול זה הנקודה שמבדילה. גבול בתנך, עד רבה, זה כל השטח כולו. כן? כמו בערבית, ג'אבל, הר. כן? ויביאם אל גבול קודשו, הר זה קנתה ימינו. נכון? טוב. אז אם כן, כל אחד נשאר בגבול שלו. ואתם תכתבו את הארץ שבעה חלקים, והבאתם אליי, הנה, ויריתי לכם גורל פה. הנה, מי אמר שהיה גורל לפני? לפני השם אלוהינו. כי אין חלק ללוויים בקרבכם, כי כהונת השם נחלתו. וגד וראובן, וחצי שבט המנשה, לקחו לחלתם מעבר לירדן מזרחה, שנתן להם משה עבד השם. ויקומו האנשים, וילכו, ויצב יהושע את ההולכים לכתוב את הארץ לאמור, לכו ויתהלכו בארץ וכתבו אותה, ושובו אליי, ופה אשליך לכם גורל לפני השם בשילו. וילכו האנשים ויעברו בארץ, ויכתבו על הערים לשבעה חלקים על ספר, ויבוא אל יהושע אל המחנה שילו, וישלך להם יהושע גורל בשילו לפני השם, ויחלק שם יהושע את הארץ לבני ישראל כמחלקותם. כן.
קצת לא ברור לי הסדר הכרונולוגי של מה שקורה. נכנסים לארץ, כובשים חלק מהמקומות, המקומות שנכבשים שייכים לחמישה מהשבטים, כן? ואחר שבעה נשארים בלי, ואז עושים גורלות.
כבשו את כל הארץ.
כן, אתה רואה פה שלא כבשו.
אני הייתי באמצע המשפט, ולכן קשה לי. כן, כבשו את כל הארץ, כולל של שבעת השבטים הנותרים. אבל לא חילקו להם את הארץ. מובן? אז מה שהוא עושה כאן זה החלוקה. מה?
מה ששאירו בתחלות השבטים, שעדיין לא חקשו, זה היה משני.
כן, זה משני. הרי חלק מזה זה שייך לשבט יהודה, שאמור להיות פה סודה. וגם את זה כבשו. הארץ שלא כבשו, גם היא נכבשה הזמנית. כן, ראינו שהיו פשיטות. כן? שיהושע כבש את עזה. מה זה כבש את עזה? אחר כך נסוג ממנו. אז אפשר להגיד ששילו זה שבירת הכלים, ואמת מארץ תצמח. וואו, זה התאמות נפלאות לתורת הקבלה, מי יודע, אולי, לא יודע. טוב. ויעל גורל מטה בנימין למשפחותם. ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף. שאלה, מי יושב שם חוץ מבני בנימין?
הגבעונים.
זה מסביר לכם את המתח שעתיד להיוולד בין שבט בנימין לבין הגבעונים בבוא הזמן. והיא להם הגבול...
מה? של שאול?
כן. בכלל, כנראה שמשפחת שאול, הרי אנחנו רואים שמשפחת שאול, לפי הנתונים שבתנך, עברו ממקום למקום בנחלת בנימין. כנראה שהם רצו לתפוס שטח. כי הייתה להם מתיחות עם הגבעונים שנשארו, שגם הם תפסו את השטח.
הקימו מאחזים.
הקימו מאחזים. והיא להם הגבול לפעת צפונה, מן הירדן, ועלה הגבול אל כתף יריחו מצפון, ועלה בהר ימה, והיו תוצאותיו, מדברה בית אבן, ועבר משם הגבול, לוזה אל כתף לוזה נגבה היא בית אל, וירד הגבול לעתרות הדר על ההר אשר מנגב לבית חורון תחתון, ותר הגבול ונסב לפעת ים נגבה מן ההר אשר על פני בית חורון נגבה, והיו תוצאותיו אל קריית בעל, היא קריית יערים, עיר בני יהודה הזאת פעת ים. אז בעצם זה שאומר שכל הגבול הצפוני של בנימין זהה לגבול הדרומי של אפרים. ופעת נגבה, מקצה קריית יערים, ויצא הגבול ימה, ויצא אל מעיין מי נפתוח, וירד הגבול אל קצה ההר אשר על פני גבן הינום, אשר בעמק רפאים צפונה, וירד גהינום אל כתף היבוסי נגבה, וירד עין רוגל ותהר מצפון, ויצא עין שמש, ויצא אל גלילות אשר נוכח מעלה אדומים, וירד אבן בוהן בן ראובן, ועבר אל כתף מול הערבה צפונה, וירד הערבתה, ועבר הגבול אל כתף בית חוגלה צפונה, והיו תוצאותיו הגבול אל לשון ים המלח צפונה, אל קצה הירדן נגבה, זה גבול נגב, והירדן יגבול אותו לפעת קדמה. זאת נחלת בני בנימין לגבולותיה סביב למשפחותם. האמת היא שזה די קל למצוא. זאת אומרת, יש חפיפה בין הגבולות של יהודה, אפרים וירדן מצפון, דרום ומזרח, סליחה. רק ממערב היה צריך לצמן האזור של קריית יערים. כן? זה פחות או יותר הגבול של שבט בנימין. מה?
שרב אומר שגבול בתנך פירושו שטח. זה בדיוק מה שמזמין סכסוכי קרקע. כי גבול כשהוא קרב, אז יודעים, זה שייך לך.
אני לא מבין, זה עניין של סמנטיקה. אמרתי שהמילה גבול בתנך פירושה שטח. אז איך קראו לי גבול בזמן התנך? קראו לזה קצה. בסדר, זה רק עניין של שמות. לא לעשות מזה אידיאולוגיה. והיו הערים למטה... מה?
היה זכור לי משום מה שבנימין עוד יודע, החליט שאין לו גבול לים, זאת אומרת,
פנימי. נכון.
פה אני רואה שהוא יש לו שם המלח.
כן.
זאת אומרת שיש לו...
כן, אז כנראה שכן.
טוב.
נכון, טוב. והיו הערים למטה בנימין למשפחותיהם, יריחו ובית חוגלה ועמק קציץ. איפה זה אמת קציץ? לא יודע. ובית הערבה הוא צמריים ובית אל, והעבים והפרה ועופרה. איפה זה הפרה? מה? לחפות?
נחל פרת,
כן. אין פרה, יש עד היום הזה. וכפר העמונה, יש אפילו יישוב עמונה על יד עופרה. כן? וכפר העמונה והעופני וגבע. ערים 12 וחצריהן. גבעון והרמה ובהרות והמצפה והכפירה והמוצא. עכשיו, בגבעון ובהרות והכפירה, שם ישבו הגבעונים. ורקם וירפאל ותרעלה, וצלע האלף והיבוסי היא ירושלים קריית, גבעת קריית ערים, גבעת קריית, ערים 14 ו-11, זאת נחלת בני בנימין למשפחותם. למה ציינו קודם כל את בנימין? כי זה הכי פשוט. כן? כי תיאור גבולו הוא כמעט מובן מאליו. כן. אז זה כבר עניתי. טוב. ויצא הגורל השני. טוב, זה אנחנו נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.